כל מה שמשה אומר לעם ישראל, זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד. וידבר משה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם. ואז אומר להם את המצוות. חומש דברים, ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. זה שונה. שפה זה כבר לא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד, אלא זה מה משה אומר מעצמו, מדעתו. ודאי שמה שמשה אומר, זה ודאי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגיד, אבל זה כבר שונה במהותו בין שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו ישירות להגיד, תודה רבה, בין מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו ישירות, או בין מה שמשה אומר. יש בזה הבדלים גדולים, בעזרת השם עוד נעמוד על זה. מה המשמעות שפה משה אומר את זה מעצמו ומדעתו. אז כל פנים זה חומש דברים. ובפרשה שלנו, שזו הפרשה השנייה בספר, והתחנן, משה מתחיל לספר לעם ישראל עניין אישי שלו. מה היה לו עם הקדוש ברוך הוא? ומה הוא מספר? והתחנן אל השם בעת ההיא. זאת אומרת, זה היה עוד דבר לגבי חומש דברים. מתי נאמר חומש דברים? כי משה דיבר את זה לבני ישראל. מתי זה נאמר? משה רבנו נפטר בזין באדר. ואת חומש דברים הוא התחיל להגיד לעם ישראל בראש חודש שבט, חודש לפני אדר. זאת אומרת שכל חודש שבט ועוד 7 ימים מחודש אדר, 37 ימים, משה רבנו אומר את כל חומש דברים נאמר ב-37 ימים האלה. ובין יתר הדברים, משה רבנו מזכיר הרבה דברים שקרו בעבר, והוא מזכיר את כל 40 שנה. ובתחילת הפרשה שלנו, משה רבנו מספר לעם ישראל סיפור אישי שלו. אומר, הקדוש ברוך הוא גזר עליי שאני לא אכנס לארץ ישראל. וזה היה שנה אחת קודם לכן, בשעה שמרים נפטרה, בגלל ההקעה בסלע, ולא שלא דיבר אל הסלע. מספר משה רבנו לעם ישראל, אנחנו הגענו לכאן לערבות מואב. הם היו כמה חודשים בערבות מואב. איפה זה ערבות מואב? הזכרנו את זה קצת בעבר, מצד ידיעת ההיסטוריה, איפה עם ישראל היה, אז זה מעניין לדעת איפה זה ערבות מואב. למעשה ערבות מואב זה מקום, אומנם מן הסתם רובנו לא היינו שם, אבל הרוב מכירים את המקום, ראו את המקום הזה. מדוע? כמו שהזכרנו בעבר, כשאנחנו יורדים מכיוון ירושלים לים המלח, יש במקום שנקרא נבי מוסה, שם זה מסגד של הערבים, שעוברים את זה, אז יש ירידה לכיוון יריחו, ואז רואים מישור ענק, שאת המישור הזה חוצה אותו נהר הירדן, ובסופו של דבר ים המלח. כל השטח מעבר לנהר הירדן, שהיום זה מדינת ירדן, שזה נקרא ירדן המזרחית, חבל הירדן המזרחית, זה נקרא ערבות מואב. זאת אומרת, הזכרנו את זה כמה פעמים, שמשה רבנו היה במרחק של בערך בין 50 ל-70 מטר מארץ ישראל. שהוא היה מאוד מאוד קרוב. משה רבנו ידע לשחות טוב, היה קופץ למים, עושה כמה תנועות וכבר היה נכנס לארץ ישראל. אבל משה רבנו לא עושה שום דבר בלי הרשות של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא מספר לעם ישראל על התפילות שלו, שהוא כמה הוא התפלל שהוא יזכה להיכנס לארץ ישראל. כי הוא חשב שיכול להיות שיש מקום לבטל את הגזרה שנגזר עליו לא להיכנס. חז"ל מסבירים למה הוא חשב ככה, אבל ככה הוא הבין שיש מקום לבטל את הגזרה, והוא התפלל, והתחנן אל השם בעת ההיא. מה התחננתי? על מה התחננתי? אז הוא אומר, אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. כמו שהזכרנו, משה רבנו מבקש פה שתי בקשות. אברנה, מה זה אברנה? את מה אני אעבור? את הירדן. כל מה שיש לו לעבור זה רק לעבור את הירדן. צריך לדעת שכל התפילות האלה, חז"ל אומרים, והגימטריה של בית חנן זה 515. 515 תפילות התפלל משה רבנו כדי שיוכל להיכנס לארץ. כל זה היה במרחק של כמה עשרות מטרים מארץ ישראל. זה היה ההתבודדות של משה רבנו על גדות הירדן. כל בית חנן הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שתי בקשות. אברנה את הירדן, זאת אומרת אני אכנס לארץ. ודבר שני, אראה את הארץ, אברנה ואראה את הארץ. זה עוד בקשה. שימו לב שזה שתי בקשות נפרדות, לעבור ולראות גם את הארץ. וכמו שהזכרנו, הקדוש ברוך הוא אמר, לעבור את הירדן אתה לא תעבור, אבל את הארץ אתה תראה. ואז הוא שלח אותו, אמר לו, עלה אל ראש הפסגה. מה זה ראש הפסגה? ראש הפסגה זה הר שהוא נמצא מזרחית לים המלח. בערך, אנחנו לא יודעים את המקום המדויק, בערך 5 קילומטר מזרחית לים המלח. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו בעצם, את המקום הזה. זה אחד, אם אנחנו נמצאים ביריחו ומסתכלים מעבר לים המלח, רואים שם ערים ערים. אחד הערים האלה זה ראש הפסגה. אמר לו, תעלה לראש הפסגה, משם אתה תראה את כל הארץ, בראייה נבואית, אתה תראה את כל הארץ, אבל לעבור את הירדן לא תעבור. ולמה שמשה רבנו לא יעבור? מה, משה רבנו לא מספיק צדיק להיכנס לארץ ישראל? מה זה? מיד אומר להם משה רבנו, למה אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל? מה הסיבה? והתאבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ופה משה רבנו למעשה רומז לנו נקודה מאוד עמוקה. משה רבנו, התורה בפשטות אומרת, למה הוא לא נכנס לארץ ישראל? הוא יקע בסלע במקום לדבר בסלע. ברור לנו שזה לא חטא, וזה לא פשע, וזה לא אבון. לכל היותר, אולי יש פה איזה טעות שהמפרשים וחז"ל מאוד מתחבטים מה הטעות של משה רבנו בהקעה בסלע במקום לדבר על הסלע. אנחנו לא, עדיין לא למדנו את זה כאן, אבל בעבר למדנו את העניין של הסלע. יש 17 פירושים שונים מה הייתה הטעות של משה רבנו. ולכל הפירושים זה ברור שזה טעות דקה מאוד, שמשה רבנו ודאי לא הייתה שום כוונה לעשות דבר שלילי או דבר רע. אם כך, לא מגיע למשה רבנו עם כל הזכויות שלו, עם כל הצדקות שלו, כל המסירות נפש שלו, לא מגיע לו להיכנס לארץ? מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? ליתר על כן, משה רבנו גם מתפשר מאוד עם הקדוש ברוך הוא. אחרי, בתוך התפילות, כתוב בחז"ל, מה הוא אמר לו? טוב, אני לא... הקדוש ברוך אמר לו, אל תבקש ממני להיכנס לארץ, כי יש גזרה שאתה תהיה קבור בחוץ לארץ, וזה לטובה גדולה. בהמשך נראה את זה. טובה גדולה שאתה תהיה קבור בחוץ לארץ, לא בתוך הארץ. אמר לו משה רבנו, מסכים עם זה. אתה יודע מה? מה אני אבקש ממך? תרשה לי לעבור את הירדן, ללכת דלת אמות בארץ ישראל, דלת אמות זה 2 מטר, אני רק אלך 2 מטר, חוזר בחזרה לחוץ לארץ ואני אמות פה ואני אקבר פה. אין בעיה. קדוש ברוך הוא על זה אמר לו, על השתי מטר האלה שהוא ביקש, רב לך אל תוסף לדבר עליי עוד בדבר הזה. לכאורה, זה לא מובן, זה דבר מאוד תמוע. מה, אין, למשה רבנו אין מספיק זכויות שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתו, והוא ילך את השתי מטר האלה בארץ ישראל, בגלל ההקעה בסלע? נו, בסדר, משה רבנו עשה תשובה, ותשובה מתקבלת, וזה לא היה איזה חטא חמור, טעות. נו, אדם טועה, אפילו משה רבנו. אבל פה משה רבנו מרמז לנו עניין מאוד עמוק. ואומר משה רבנו, ויתבר בי השם למענכם. מה זאת אומרת? מה זה המילה ויתבר? רש"י אומר, ויתבר לשון של עברה וכעס. נתמלא חמה עליי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כעס עליי. זאת אומרת, הוא מנע ממני להיכנס לארץ מצד איזה כעס. אבל למה הוא כועס על משה רבנו? משה רבנו רומז פה רמז מאוד גדול. למענכם. כל זה, משהו הקדוש ברוך הוא מנע ממני להיכנס לארץ, זה למענכם. זה לא קשור אליי בכלל. אם זה היה שאלה רק של משה רבנו, ודאי שמשה רבנו יש לו את כל הזכויות להיכנס לארץ. אלא פה משה רבנו רומז על רמז מאוד עמוק, והתאבר בי השם למענכם. הסיבה שאני לא יכול להיכנס לארץ, אפילו לא ללכת, דלת אמות בארץ ישראל, זה בשבילכם, בשביל כלל עם ישראל. פה מתעוררת השאלה, מה הבעיה לעם ישראל שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל? מה עם ישראל היה מפסיד אם משה רבנו ייכנס לארץ ישראל? אדרבה, מגיע למשה רבנו בן 120 שילך דלת אמות ויחזור ויקבר בחוץ לארץ אם יש עניין רוחני. לכן למעשה במילים האלה ויתבר בי השם למענכם מסתתר פה יסוד מאוד מאוד עמוק, נקודה מאוד עמוקה שקשורה להרבה מאוד דברים. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מסביר רבנו הארי הקדוש סוד מאוד גדול בדבר הזה, במילים האלה ויתבר בי השם למענכם. יש בזה סוד מאוד גדול. אומר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא ארץ 400 שקל כסף, הוא מסביר שם, הוא אומר, בשעה שאדם יהודי הולך בארץ ישראל, באמת על ידי ההליכה שלנו בארץ ישראל, נפעלת פעולה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. יש בזה, בקבלה, יש הרבה סודות בהליכה של כל אדם בארץ ישראל. רק נגיד את המושגים, ארץ ישראל נקראת המלכות, סוד השכינה. האדם, כל יהודי שהולך לעשות איזשהו דבר טוב, בין אם זה מצווה או איזו הנהגה טובה, הולך לבית כנסת, הולך לשמוע שיעור תורה, הולך להתבודד, הולך לתת צדקה, הולך לעשות חסד, בעצם ההליכה שלו בארץ, מסביר רבנו אריה הקדוש, הוא נקרא, האדם נקרא מידת היסוד, זה צדיק יסוד עולם, והארץ זה המלכות, נעשה איחוד וחיבור בין היסוד למלכות, בעצם ההליכה שלנו בארץ, ועל ידי זה מתעורר שפע רוחני גדול לרדת לעולם. חז"ל רומזים לנו את הדבר הזה, שואלים בגמרא, אם יש לאדם שתי בתי כנסת, אחד 100 מטר, אחד 500 מטר, הוא לא משנה לו איפה להתפלל. לא, לא, מבחינתו זה שווה, להתפלל בכנסת הקרוב ובכנסת הרחוק. שואלים חז"ל, איפה הוא ילך להתפלל? בכנסת הרחוק. למה בכנסת הרחוק? שכר פסיעות. המסביר, רבנו אריה הקדוש, מה זה שכר פסיעות? על זה שהוא, בפשטות אנחנו יודעים על עצם המאמץ, שהוא הולך לבית כנסת, אז הוא יקבל על זה שכר. מסביר רבנו אריה הקדוש, שיש בזה גם סוד. זה לא סותר את הפשט, יש בזה גם סוד. עצם ההליכה, יהודי הולך בארץ ישראל, לדבר מצווה, על ידי זה הוא פועל תיקון גדול מאוד ומוריד שפע, מוריד שפע גדול לעולם. עוד מקום שמצאנו את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לאברהם אבינו, בשעה שהוא הגיע לארץ, מה הוא אומר לו? לך לאורכה או לרחובה. הוא עשה את אברהם אבינו תייר בארץ. אברהם אבינו הלך מהצפון עד לדרום, טייל בכל ארץ ישראל. אחר כך ראינו את זה אצל יעקב אבינו גם כן, מטייל בארץ. מסביר רבנו אריה הקדוש, מדוע הם טיילו בארץ, הלכו לאורך הארץ, מכיוון שברגע שאנחנו הולכים בארץ ישראל, זה גם בנסיעה באוטו יוצאים מדי חובת הדבר הזה, אז עצם העובדה שהולכים בארץ לדבר מצווה נעשה תיקון גדול, זה נקרא בלשון הקבלה איחוד. איחוד זה פעולה שמורידה שפע רוחני. כך מסביר רבנו אריה הקדוש. אומר, מוסיף על זה עוד, ואומר רבנו אריה הקדוש, ובוודאי שיש הבדל בין אדם לאדם. ככל שהמדרגה הרוחנית של האדם יותר גבוהה, הפעולה הזאת של הייחוד היא ודאי יותר ויותר גבוהה, ופועלת פעולות רוחניות הרבה יותר גבוהות, לפי מדרגת האדם. כך מסביר רבנו אריה הקדוש. ועל זה הוא אומר, ומשה רבנו, שהוא למעשה שורש כל נשמות ישראל, והצדיק, ולא קם נביא בישראל כמשה. ודאי שזה מהנשמות היחידות הגבוהות ביותר בעם ישראל בכל ההיסטוריה. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד, הוא אומר, אילו משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, ומה, כמו שאמרנו קודם, חז"ל אומרים, מה הוא ביקש? ללכת רק את הדלת על אמות. אומר רבנו אריה הקדוש, הוא היה פועל פעולה רוחנית כל כך גבוהה על ידי ההליכה הזאת בדלת אמות, והיה מוריד שפע ואור רוחני לעולם, שעדיין עם ישראל לא היה מוכן לקבל את זה. עוד לא הגיע הזמן שיעשה כזה תיקון גדול. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, משה רבנו אומר, ויתבר בי השם למענכם, לטובתכם. כי אתם עדיין לא יכולים לקבל את האור הרוחני של ההליכה שלי בארץ ישראל. לכן נגזר עליי לא להיכנס. ובאמת, זה הסיבה העמוקה למה משה רבנו לא נכנס לארץ. מכיוון ש... בוודאי שלמשה רבנו אין שום אבון, שום חטא, שום חסרון, ובגם שהוא מצד עצמו לא ייכנס לארץ. אלא, זה מה שהוא מרמז. לטובתכם, אם אני אכנס לארץ, תהיה פעולה רוחנית כל כך גבוהה, ירד אור רוחני לעולם, עם ישראל לא יוכל לקבל את האור הזה. זה יהיה לקלקול. אם עם ישראל עדיין לא מוכן לזה, זה יהיה לקלקול. לכן, עוד לא הגיע הזמן שתעשה הפעולה הזאת. אז כך מסביר רבנו אריה הקדוש. מוסיף על זה, מוסיפים על זה הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, ואומרים מה היה קורה אילו משה רבנו היה נכנס. רבנו אריה הקדוש הסביר לנו, גילה לנו, אם משה רבנו היה נכנס, היה מתגלה שפע ואור רוחני. אבל מה זה? קצת הסבר בדבר הזה. מה היה קורה אילו משה רבנו היה נכנס והיה יורד האור הזה? למה זה לא לטובה? מסביר הבעל שם טוב וגם תלמידיו של הבעל שם טוב מסבירים יסוד מאוד גדול בזה. השפע זה גילוי של תורה, אמונה ודעת. זה נקרא שפע רוחנית. זאת אומרת שהיה מתגלה בעולם, היה מתגלה רובדים והבנות חדשות לגמרי בתורה, שעדיין הדורות, עם ישראל עדיין לא ראוי, עדיין לא מוכן לכאלה גילויים. היה מתגלה הערה רוחנית כל כך גבוהה שזה לא היה לטובה. כי כל תורה, כל הבנה בתורה, צריכה להתגלות לפי בחינת הדור. אם הדור מוכן לקראת הגילוי הזה, אז מגלים את זה. אם הדור לא מוכן לזה, לא מגלים את זה. ככה זה הנהגה משמיים. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. דוגמה לדבר, עד רבי שמעון בר יוחאי, שחי בערך לפני 1900 שנה, בערך, הוא נולד בערך לפני 1900 שנה, כן, בערך לפני 1900 שנה נולד רבי שמעון בר יוחאי, עד תקופתו היו צדיקים יחידים בעם ישראל, נביאים, בעלי רוח הקודש, ידעו את כל תורת הסוד, את כל תורת הקבלה. עם ישראל לא ידע מזה שום דבר. אצל הצדיקים זה היה. בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, בשמיים הגיע הזמן להתחיל לגלות את התורה הזאת. לכן רבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר הקדוש, שזה התחלת גילוי כל תורת הסוד לעם ישראל. שואל רבנו אריה הקדוש על זה, למה זה לא התגלה 1,000 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי? למה לא 100 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי? הוא מסביר שעד תקופת רבי שמעון בר יוחאי עוד לא הגיע הזמן שהתגלה התורה הזאת. לכן היא לא התגלתה. כל דבר בעולם יש לו את הזמן שלו ואת העת שלו שהוא מתגלה. לכן מסבירים הבעל שם טוב, הבעל שם טוב והתלמידים שלו מסבירים שזה עומק הדברים שאמר רבנו אריה הקדוש. והתבר בי השם למענכם, אילו משה היה נכנס לארץ, היה קורית פעולה שהייתה מורידה שפע, שזה גילוי של תורה, של אמונה, של דעת, שעדיין לא הגיע הזמן שזה יתגלה. מתי זה כן צריך להתגלות? מתי זה אמור להתגלות? לפני זמן משיח צדקנו. לפני הגאולה צריכה להתגלות התורה הזאת, הדעת הזאת, האמונה, כל הדרכים האלה שמשה רבנו היה פועל, זה צריך להתגלות רק ורק לפני, בדור שלפני זמן הגאולה. עד אז אסור שהדבר הזה יתגלה. זה יהיה לקלקול, זה לא יהיה לתיקון. זה מוקדם מדי שזה יתגלה. אומר הבעל שם טוב, אבל עכשיו, מתקופתו זה כבר התחיל. זה עדיין לא היה הדור שלפני הגאולה, אבל כבר התחיל התנוצצות, הערת הגאולה, כבר התחילה להתנוצץ בעולם. אומר הבעל שם טוב, ויבוא זמן, הוא אמר את זה בדרך של הבנה והשגה, יבוא זמן שהתורה הזאת, השפע הזה, האור הרוחני הזה, ירד לעולם ויתגלה. אבל הוא לא אמר מתי. למה הוא לא אמר מתי? הוא לא ידע, הסתירו את זה, משמיים עוד לא גילו לו את זה. לא גילו לו שזה קרוב אצלך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו. נסבירו למה הכוונה. ידוע שרבנו נולד במז'יבוז'. אתם יודעים איפה רבנו נולד? איפה היה בית חולים של רבנו? אתם יודעים איפה היה בית חולים של רבנו? היה בחדר של הבעל שם טוב. אמא של רבנו קראו לה פייגה, היא הייתה הנכדה של הבעל שם טוב, ואימא של האודל, הבת של הבעל שם טוב, היא קיבלה, בירושה היא קיבלה את הבית של הבעל שם טוב. אז למעשה, רבנו נולד בבית של הבעל שם טוב, במז'יבוז'. וכל ימי חייו, רוב ימי חייו, הוא חי בחוץ לארץ. הוא נולד שם, גדל שם, באוקראינה. אבל לרבנו היה כיסופים מאוד גדולים לעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל, הוא אמר אפילו אם לא לגור, אבל על כל פנים להיות בארץ ישראל. והיה מניעות גדולות מאוד על הדבר הזה, היה לו מניעות גדולות מאוד לנסוע לארץ ישראל, עד שרבנו היה אז בערך בן 30, רבנו ראה שאם הוא לא עושה מעשה, יש כזה מושג בסיפורי מעשיות, מעשה מבועל שהוא שיגעון ממש. מה הכוונה? לפעמים, בדרך כלל, הדרך של התורה, הדרך של עם ישראל, זה לחשוב על מה שאנחנו עושים. אנחנו מתכננים, חושבים, כן ראוי לעשות את זה, לא ראוי לעשות את זה. אבל רבנו מגלה לנו בסיפורי מעשיות שיש מצבים בחיים של האדם שהאדם חייב לעשות מעשה מבועל שהוא שיגעון ממש. כלומר, לא, זה מה, אנחנו בלשון, נתרגם את זה ללשון שלנו, לא לראות שום דבר ממטר, פשוט לרוץ ולעשות את המעשה הזה, בלי שום חשבונות. מה יקרה? כן. רבנו תכנן הרבה מאוד את הנסיעה לארץ ישראל, כל פעם שהוא תכנן, זה לא יצא לפועל. הכל היה, כל הזמן היה מניעות, וכל פעם זה נדחה. עוד שנה ועוד שנה זה נדחה. עד שרבנו הבין שאם הוא לא עושה מעשה מבועל, שהוא שיגעון ממש, הוא לא יגיע לארץ ישראל. מה הוא עשה? אז הוא כתב, הוא השאיר מכתב לאשתו, הוא אמר לה, אני נוסע. לא משנה עכשיו שום דבר. אני נוסע. ואת שואלת מה יהיה עם הפרנסה, לך איתי משרתת באיזה בית. את הילדים תתני לי משפחות אומנות. עכשיו, לא שרבנו התכוון לזה כפשוטו. רבנו, במכתב הזה, הוא התכוון להגיד, בעצם זה מכתב היה ליצרה. אני עכשיו לא רואה אותך משום דבר, מה אתה מפחיד אותי? שלא יהיה פרנסה לאשתי, לילדים, לא יהיה מה לעשות? שילכו להיות משרתים. כלומר, אני לא רואה שום דבר, לא מסתכל על שום דבר. ויום אחד, רבנו קם בבוקר, יצא עם המשמש שלו, שבכל סיפור הנסיעה, לעולם לא כתוב השם שלו, אבל בברסלב, כך מקובל, שהמשמש שלו, מי שנסע איתו, קראו לו, זה היה בעצם התלמיד הראשון של רבנו, קראו לו רבי שמעון. והוא נסע יחד עם רבנו לארץ. רבנו בקושי נפרד ממישהו, פשוט עלה על העגלה, נסע. הדרך הייתה נוראית מאוד. היה להם ניסיונות עצומים מאוד בדרך לארץ ישראל. בדרך, זה לא כמו היום, היום אם יש עיכוב של חצי שעה במטוס, אז כולם מתלוננים על אלעל, רוצים את הכסף בחזרה, פיצויים, אז זה לא היה ככה. זה רק באוניות, קרקרות של סוסים ואוניות. והתחנה שמשם האוניות מפליגות לארץ ישראל היה איסטנבול. מאיסטנבול, אבל הרבנו נסע לאודסה, אודסה זה עיר נמל, מעבר לנהר זה טורקיה, חצה את הגבול, הגיע לטורקיה, בטורקיה הוא שעה כמה שבועות באיסטנבול. כשהוא הגיע לאיסטנבול, אז רבנו עשה שם, היה רק עם הגבאי שלו, אף אחד לא הכיר אותו. זה לא כמו שהיום, שכל רב, אז יש לו תמונות בכל הפייסבוקים, בכל האינטרנטים, אז כולם יודעים איך הוא נראה, לא יודעים, אז לא ידעו. השם שלו היה ידוע, אבל איך הוא נראה, לא יודעים. מה עשה רבנו כשהוא הגיע לאיסטנבול? כשהוא הגיע לאיסטנבול, הוא הוריד את הבגדים של הרב, של הצדיק, לבש בגדים מאוד פשוטים, ונזכור, הוא היה צעיר, הוא עדיין לא היה, התקרב לגיל 30, אז היה נראה גם, והיה גם נראה בחור צעיר, היה נראה צעיר, והתחיל לצאת לרחובות ולעשות מעשים של שבאבניק. היה מתגרה באנשים, משחק בכדור ברחובות, ואחר כך רבנו אמר, אני לא עשיתי הצגה, אלא נתפללתי מעומק הלב שהקדוש ברוך הוא ייקח לי את כל המדרגות, את כל ההשגות. הוא כבר היה בעל השגה עצומה ונוראית בזמן הזה. רק שקצת נבין עד כמה הוא כבר עסק בתיקון של אלפים של נשמות של נפטרים. כשהוא הגיע לאיסטנבול, רבנו התפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח לו את כל המדרגות שלו, כל ההשגות שלו, לבש בגדים פשוטים, התחיל לעשות מעשי שובבות ברחוב. שבאבניק. עוד זה היה שם שכונה יהודית, היו כמה שבאבניקים, רבנו הצטרף לחבורה של של השבאבניקים באיסטנבול. עד כדי כך שרצו להרביץ לו לרבנו. הוא היה מתגרה באנשים, היה מעצבן וכן, הוא עושה שם מאוד בעיות. והשמה שלו, רבי שמעון, לא הבין את רבנו מה זה הדבר הזה? מה אתה עושה? אבל הוא... מה? אני לא מבין. הנה, לא מבין את הצדיק. לא מבין שום דבר בעניין של הצדיק. התבטל אליו. אחרי כמה שבועות שהם עברו שם הרפתקאות לא פשוטות באיסטנבול, כתוצאה ממה שרבנו עשה, הם מצאו אונייה והפליגו עם האונייה לכיוון ארץ ישראל, שהאונייה, הייעוד שלה היה החניה הראשונה שלה היה בחיפה. בדרך היו שערות שהאונייה כמעט טבעה בדרך, בניסי ניסים הם עברו את כל הדרך הזאת, הם הגיעו לחיפה, אחרי שהם בעצמם חלו במחלות על הים ובסכנות עצומות ונוראיות. כשהם הגיעו לחיפה, רבנו ירד על החוף של חיפה, הלך דלת אמות, הלך 2 מטר, אמר לגבאי שלו, לרבי שמעון, אמר, פעלתי כל מה שרציתי, אנחנו עולים על האונייה לחזור בחזרה. הגבאי שלו אמר, מה זה? זהו, כמעט מתנו בדרך 1,000 פעמים, עברנו כאלה איסורים, זה כמעט שנה לקח להם כל הדרך הזאת. כל הזה, הדבר הזה, זה עכשיו אתה רוצה לעזור, אמר לרבנו, מה עם ארץ ישראל? בוא נראה פה. יש פה את הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, טבריה, הצדיקים, וכן הלאה. אז רבנו דרכו הייתה לא להתנגד. היו אומרים לו לעשות משהו, לא היה מתנגד. אז הוא, בסדר, אתה רוצה לטייל בארץ, אז נטייל בארץ. אז הוא נשאר עוד 5 חודשים בארץ. אבל רבנו כבר גילה, הוא גילה בדבר הזה, הוא אמר, פעלתי כל מה שרציתי. בשעה, רבנו הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, לאחר מכן בטבריה. כשהוא הגיע לטבריה, היה שם צדיק מאוד מאוד גדול בטבריה, והוא אמר לרבנו, הוא יום אחד הוא פנה לרבנו ואמר לו, אני יודע שאתה, הוא פנה לו בלשון של כבוד, הוא אומר, אני יודע שלא באתם לארץ כאדם רגיל ופשוט. תגידו לי, מה אתם פעלתם בזה שהגעתם לארץ? אז רבנו אמר לו, אני לא יכול להגיד לך. אז הוא מאוד הפציר בו, מאוד הפציר ברבנו, שרבנו יגיד לו. והדרך של רבנו הייתה שהוא לא היה מתנגד, לא היה מתנגד לשום דבר. כשהוא הפציר בו כמה וכמה פעמים, הוא אמר לו, טוב, אם אתה מתעקש, אני אגיד לך. הוא אמר לו, הוא התחיל להגיד לו, אתה יודע את סוד ארבע רוחות השמיים? איך שהוא אמר את המילים האלה, יצא שטף דם מהפה של רבנו, התחיל לצאת דמים, ממש דמים מהפה של רבנו. אותו צדיק ראה את זה, הוא כל כך נבהל, הוא אמר לרבנו, אני מבקש שתמחה לי על מה שהפצרתי בך, אל תגיד לי שום דבר. הבנתי שאסור לאסור. רבנו הספיק להגיד, אתה יודע את סוד ארבע רוחות השמיים? צפון, דרום, מזרח ומערב, ואז יצא אדם והשיחה הזאת הסתיימה ולא לא נאמר עוד יותר שום דבר. עברו חמישה חודשים רבנו חזר. כשרבנו חזר למקומו, זה אחרי כמה זמן הוא הגיע לגור בברסלב. כשהוא הגיע לאוקראינה בחזרה, אז הוא אמר שכל התורות שאמרתי וכל ההשגות שהשגתי עד הנסיעה לארץ ישראל זה פסולת. זה הפסולת שלי. עכשיו זה כבר עניין אחר לגמרי, אחרי הנסיעה לארץ ישראל. זה בקצרה, זה הסיפור. לכאורה, מה זה קשור עכשיו לכל מה שדיברנו על ויתבר בי השם למענכם, משה רבנו אומר. אלא, אמר רבי נתן, שרבנו רמז סוד נורא מאוד בדבר הזה. בשעה, רבנו אמר, כל מה שאני רוצה ללכת זה רק דלת דמות. הלך את הדלת דמות. מה זה היה הדלת דמות האלה? הדלת דמות האלה שרבנו הלך בארץ, זה הדלת דמות שמשה רבנו ביקש לעבור את הירדן. ושימו לב לנקודה מעניינת. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה לא תיכנס לארץ, ויתבר בי השם למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אבל מה ביקשת? גם לראות את הארץ. עלה ראש הפסגה ושא עיניך. ושא עיניך. מה הכוונה? ראש הפסגה, שא עיניך ותראה את כל ארץ ישראל. באיזה ראייה הוא יראה את כל ארץ ישראל? בראייה טבעית הוא יראה את כל ארץ ישראל? ודאי שלא. בראייה של רוח הקודש. שא עיניך ומה תסתכל? מה תסתכל? כתוב פה, ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן. מה תראה? תראה את כל, את ארץ ישראל וכל ארבע רוחות השמיים. שרבנו אמר שנכנסתי לארץ, והכריח אותו להגיד משפט אחד על מה שהוא השיג. מה הוא אמר שהוא השיג? את הסוד של ארבע רוחות השמיים. זה מה שכתוב פה בפסוק. רבנו רמז לנו, ורבי נתן יותר מפרש את זה, שבשעה שהוא נכנס לארץ ישראל, הוא גילה את כל הסוד, כל מה שמשה רבנו רצה להיכנס. כשהוא נכנס לארץ, רבנו פעל בדבר הזה. כשרבנו פעל בדבר הזה, את הפעולה הזאת, אז הוא עשה את הייחוד ואת התיקון, להוריד את התורה שצריכה להתגלות לפני ביאת משיח צדקנו. מדוע לרבנו כבר היה את הרשות לעשות את זה? כי רבנו כבר היה מהצדיקים שהכינו את הדרך, את העצות, את התורה, את האמונה לדור האחרון, לדורות האחרונים. לכן היה לו את הרשות לפעול את הפעולה הזאת, כי בתקופת רבנו כבר היה הזמן לפעול את כל הפעולה הזאת. אחרי שרבנו היה בארץ ישראל וחזר, הוא התחיל לגלות למעשה כל מה שהוא אמר, כל מה שאמרתי קודם זה בחינת הפסולת שלי. עכשיו זה תורה אחרת לגמרי. למה זה תורה אחרת לגמרי? כי זה התורה כבר של ההכנה לגאולה. שכל התורה של ההכנה לגאולה, שלדורות האחרונים, אם לא תתגלה התורה הזאת והדרך הזאת, לא נוכל לעמוד בניסיונות של לפני הגאולה. לכן, הקדוש ברוך הוא חיכה ממשה רבנו ועד רבנו, כדי להוריד את הדבר הזה. עכשיו, צריך קצת לראות עד כמה שאנחנו יכולים להבין ולהתבונן בזה, מה למעשה פעל רבנו בזה. מה זה התורה הזאת? הגילויים האלה שרבנו הוריד לעולם בכניסה, בדלת דמות האלה שהוא נכנס לארץ ישראל. כשרבנו חזר מהארץ, אחרי, כמה זמן אחרי זה הוא פגש את רבי נתן, זה היה פעם ראשונה שהוא פגש את רבי נתן, ובאחד השבתות הראשונים שרבי נתן היה אצל רבנו, זה היה בסעודה שלישית, ורבי נתן כותב, יש לו ספר על החיים שלו, יומן, זה נקרא ימי מוארנת. והוא כותב שמה על אותה שבת שהיה אצל רבנו, הוא אומר בסעודה שלישית, פתאום רבנו תפס בכוח גדול מאוד את הזקן שלו, ואמר את זה, רבי נתן כותב, הוא אמר, ראיתי שהוא אומר את זה בפנימיות מאוד גדולה, כשהוא מכוון לא רק אלינו השומעים, אלא על כל הנשמות, ואחר כך הוא אמר, ואחר כך השגתי גם לכל הנשמות עד שיבוא משיח צדקנו. ואז רבנו קם על הרגליים, באמצע סעודה, תפס את הזקן בכוח גדול, רבי נתן אמר, כמעט תלש את הזקן, הוא אמר, עכשיו התחדש לי חידוש גדול מאוד. מה החידוש הגדול? אין שום יוש בעולם כלל. זה החידוש שהתחדש לרבנו. אז לכאורה, מה? מה, מה, מה הפשט? מה, זה צריך היה את כל הסיפור, דה לדמות, תורה חדשה, כתוב על משיח צדקנו, תורה חדשה מאיתי תצא. כל זה, כדי להגיד את הדיבור הזה, אין שום יוש בעולם כלל. אומר רבי נתן, רק צדיקים שזכו לעשות של הדה לדמות בארץ ישראל, יכלו להגיד את הדבר הזה שאין שום יוש בעולם כלל. וזה אחד הנקודות הראשונות בהתבוננות, כי יש התבוננות. מהי התורה הזאת שמשה רבנו רצה לגלות, אבל הקדוש ברוך הוא לא הניח לו, לא התיר לו, ומה רבנו פעל? רבנו פעל. אז הנקודה הראשונה זה לגלות שאין שום יוש בעולם כלל. מה יש פה? מה? בשביל זה צריך להגיד כזה סודות, תורה של משיח, כאלה גילויים, כדי להגיד אין שום יוש בעולם כלל. אז שכל אחד יכול להגיד אין שום יוש בעולם כלל. אבל יש פה, כשרבנו גילה את זה, הוא גילה בזה סודות מאוד מאוד גדולים בדבר הזה. וכשהוא אמר את זה, הוא כיוון לנקודות מאוד מאוד עמוקות. תכף אנחנו קצת נתחיל להתבונן. אבל משה רבנו רצה לפעול את הפעולה הזאת, והקדוש ברוך אמר לו, אתה לא תוכל לפעול את זה. מיד בפטירתך אתה תתחיל להשיג את זה, עד שיבוא רבי נחמן מברסלב ויוריד את זה לעולם. אתה התחלת ורבי נחמן יסיים את המהלך הזה. הוא אמר לו, אתה תעלה עלי ראש הפסגה וראה את הארץ. מה זה הפסגה? הפסגה זה בדיוק יוצא גימטריה נחמן. עלה לראש של נחמן ואז תוכל לראות את הדברים, את הסוד הזה. ככה זה, בחצי בדיחות אומרים את זה בברסלב. אז מה זה הסוד הזה של אין שום יאוש בעולם כלל? למה זה סוד? למה זה בעצם לא דיבור היום? כל מי שעושה סדנה להעצים את הנפש ואת הכוחות, יגיד אין שום יאוש בעולם כלל. למה זה סוד? רבנו למעשה גילה בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. שאחד מהדברים שיהיה לפני הגאולה, שהעם ישראל יצטרך לעבור ירידות רוחניות עצומות לאין שיעור. יצטרכו לרדת למקומות נוראים מאוד. וכשירדו למקומות האלה, תהיה תחושה, האדם שיורד למקומות מאוד מאוד קשים, למסיבות הכי קשות, לסמים הכי קשים, לתאוות הכי קשות שיש בעולם. כשאדם עובר דרך המקומות האלה, אדם יכול להגיע למצב שבו הוא כבר סובר בדעתו שהוא לא יכול לתקן מהמקום שבו הוא נמצא. מדוע? כי ככל שאדם יותר יורד בתאוות, במידות הלא טובות, שהוא יותר ויותר יורד, הוא יכול להגיע להרגשה כזאת, ולא יכול להגיע, הוא ודאי יגיע להרגשה כזאת, שבמקום הזה הוא ירגיש אין אפשרות, הוא ירד, 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 עד שיגיע לשלב כזה שהוא כבר ירגיש ויבין בדעתו שמהמקום הזה אי אפשר להתרומם בשום פנים ואופן. זה, לרדת עד למקום הזה, מפה כבר אי אפשר לעלות. יגידו לו, למה אי אפשר לעלות? תתחזק. הוא רואה שהוא כבר לא יכול להתחזק. יש מצב, והמצב הזה הוא נקודה עמוקה, שהאדם כבר מאבד את השליטה על עצמו. הוא כבר לא שולט, הוא לא מנהיג את עצמו. מה זאת אומרת הוא לא מנהיג את עצמו? לא השכל מנהיג, הוא יכול להגיד, אני יודע שלעשות מעשה X זה הדבר הכי נכון בעולם. הוא יכול לתת הסברים למה לעשות מעשה X זה הדבר הכי נכון בעולם, אבל הוא לא מסוגל לעשות שום צעד, אפילו לא כחוט השערה, לקראת המקום הזה שנקרא מעשה X. היום למעשה, יש לנו מושג מאוד מקובל על הדבר הזה. איך אנחנו קוראים לזה היום, לדבר הזה? שאדם שבוי במקום מסוים, והוא יכול להבין בשכלו שהמקום הזה הוא לא טוב, והוא לא יכול לעשות אפילו תנועה הקלה ביותר כדי לצאת מהמקום הזה. היום זה דבר שהוא מאוד מצוי בינינו. לכן יש לזה גם מושג מודרני. מכור. זה הסוד של ההתמכרות. מה זה בעצם ההתמכרות? מה זה הדבר? מה, ולמה זה, למה קוראים לזה גם מחור? מדוע קוראים לזה מחור? קודם כל בוא נראה מה זה המציאות הזאת. המושג מחור זה שאדם נמצא באיזושהי מציאות, היום זה מקובל לסמים, לשתייה, לאינטרנט, אבל יש היום כבר הרבה הרבה. כן, יש... זה דור של התמכרויות, יש רשימה ארוכה היום. מה זה ההתמכרות? מה זה הנקודה הזאת של ההתמכרות? בעצם מציאות שבה אדם איבד את האפשרות להניג את עצמו. יש דבר יותר חזק שמניג אותו. ובאמת, בהבנת כוחות הנפש של האדם, זאת אומרת, הנפש של האדם מגיעה למקום כזה שהיא חייבת לקבל איזשהו סוג של סיפוק, של חוויה, של הרגשה מסוימת, ואם הוא לא מקבל את זה, הוא נהיה משוגע. לכן, אדם שצריך עכשיו איזשהו סם והוא לא מקבל, איך קוראים לזה? קריז. מה זה קריז? משוגע. נהיה משוגע. למה? זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד גדול על מציאות הנפש של האדם. הנפש של האדם היא מגיעה למצב שברגע שהיא מתרגלת לאיזשהו סוג מסוים של סיפוק וחוויה, היא לא יכולה להשתחרר מזה. וזה קורה די מהר. זה כמה פעמים כבר האדם לא יכול להשתחרר מהמקום הזה. המקום הזה למעשה בשורש שלו הוא דבר מאוד מאוד עמוק. זה המקום שבו אדם איבד את השליטה על חייו ועל המציאות שלו. יש דבר אחר שזה ההתמכרות, זה אותו דבר שנותן לו את החוויה ואת הסיפוק. הוא שולט על החיים שלו ולא לא האדם שולט על החיים שלו. וידוע, מי שקצת יצא לו פעם, קצת בעבר קצת היינו בקשר עם כל מיני מקומות של גמילה, אז היה לנו הרבה שיחות שם. אז הם סיפרו לי הרבה פעמים שלמעשה כל החיים שלהם מסתובבים סביב הסם. הסם זה בעצם, זה לא סתם קוראים לזה ככה סם, זה הכל בהשגחה פרטית. זה הסם מחמם שעכשיו מנהיג אותם. והם לא יכולים להנהיג את עצמם, כידוע. ובאמת, כל אחד שזכה לצאת מזה, זה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה לצאת, כידוע, לצאת מהמקום הזה. אבל פה מתעוררת השאלה, למה קוראים לזה דווקא מחור? למה, מה השורש של המילה מחור? ובאמת, הכל, מילתא, חז"ל אומרים, שלא רמוז בתורה. כתוב בפרשת בהר, פשוט בפרשת בהר, סוף חומש ויקרא, אולי אפשר להביא את זה, החומשים פה נמצאים קרוב, אפשר להביא את זה? אפשר להביא? חומש ויקרא, אפשר להביא? יש שם, בחומש ויקרא, יש פרשה של דינים, של עבד עברי. ומה כתוב שם, בדיני עבד עברי? והתמכרתם לאדון. יש שם, כשעבד, כשאדם יהודי נהיה עבד, אז איך הוא נהיה עבד? התורה קוראת לזה, הוא נמכר להיות עבד. והתורה, זה כתוב בפרשת בהר, כך כתוב. וכי ימוך אחיך עמך. מה הכוונה ימוך? הכוונה נהיה מח, אני. מאוד מאוד אני, אין לו שום פרנסה משום מקום. התורה אומרת, יש אפשרות, לך תהיה עבד עברי. עבד עברי זה לא מצב כל כך נורא. היו לו תנאים מאוד מאוד טובים. התורה הגדירה לו תנאים מאוד מאוד טובים. אבל על כל פנים זה ודאי לא נעים. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. מה, למדוע זה לשון של מחירה? כי כמו שאדם מוכר חפץ, הוא מוכר את החופש שלו, את החירות שלו, ונמכר עמך. בהמשך כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, ואחר כך יש מצב, ונמכר, זה ונמכר לך, הכוונה שיהודי נמכר ליהודי. אבל יש עוד מצב, ונמכר לגר תושב, או לעקר משפחת הגר, זה נמכר לגוי. זאת אומרת, יהודי יכול להימכר ליהודי, ויהודי יכול להימכר, להתמכר, למכור. אחרי נמכר, גאולה תהיה לו. אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו. בהמשך כתוב, התורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם אשר הוצאת אותם מארץ ישראל. מה, למה התורה אומרת את זה? שאחרי הכל תדע שכל המושג של עבד עברי הוא לעולם זמני. למה הוא זמני ולא יכול להיות קבוע ותמידי? כי יש שטר קודם, רש"י אומר, שטרי קודם. שהוצאתי אותם מארץ מצרים, הוצאתי אותם על דעת זה שהם עבדים שלי. לכן יש לנו עבדות נצחית לקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שבמשך החיים, לזמן מסוים, אדם ימחר ליהודי או ימחר לגוי. אבל זה חייב להיות זמני. למה? כי עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. רש"י אומר, מה זה עבדי? הם שטרי קודם. מה הכוונה שטרי קודם? שטרי קודם הכוונה, כשמוכרים עבד, בשעה שאדם קונה עבד, הוא עושה שטר. פלוני נמכר לי להיות עבד. ואז בעצם התוקף של העבדות זה כתוב בשטר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, אתם לא יכולים לקנות עבד לתמיד. למה? לי יש שטר עליהם עוד לפני השטר שלכם. וכל שטר קודם הוא קודם. זה עכשיו למדנו פרשת עבד עברי. צריך לדעת שכל סודות הגאולה יש בזה, בדבר הזה. הרבה 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 דברים יש בנקודה הזאת. כל השורש של יהודי נמכר להיות עבד, זאת אומרת הוא יורד ממצב של בן חורין, אלא הוא יורד למצב שהוא משועבד. בשורש הרוחני, מה זה לרדת מבן חורין למצב של משועבד? שאדם איבד את האפשרות להניג את עצמו, ויש עכשיו כוח, יש מציאות מסוימת שמנהיגה אותו. והדבר הזה יכול להיות סם, יכול להיות שתייה, יכול להיות אכילה, יכול להיות אינטרנט, כל מיני דברים. אבל אותו דבר שהוא משתעבד אליו, הוא למעשה נמכר להיות עבד לדבר הזה. למה הוא נקרא שהוא נמכר להיות עבד לדבר הזה? כי המציאות של הדבר מניגה לו את כל החיים. כמו שהרבה פעמים אמרו לי, זה כל החיים של מי שמכור לסמים, כל החיים מסתובבים סביב הסם. איך משיגים ואיך חווים את החוויה ואיך יורדים מהחוויה. גם מי שמכיר את זה, כל החיים בעצם זה זה. הוא עבד בעצם אל הדבר הזה, הוא עבד לדבר הזה. לכן המושג המודרני הוא מכור, זה להתמכר, זה פה, זה השורש שלו, בפרשת בהר, זה השורש של זה. כשאדם יורד למצב שהוא מכור, הוא למעשה לא יכול לשלוט על עצמו. הוא כבר לא יכול להניג את עצמו. הדבר מניג אותו, ומי שקצת נתקל בזה, חווה את זה, ראה את זה, יודע. המצב זה מעשה נקרא חסר אונים. כשאדם מגיע למקום הזה ומרגיש את החוסר אונים, מה הדבר הראשון שהוא מבין ומרגיש במקום הזה? אין מציאות שאני יוצא מהדבר הזה. אין לי אפשרות לצאת מהמקום הזה. הוא מרגיש את זה בתוכו, וההבנה שלו כל כך חזקה לגבי הדבר הזה, שהוא לא יכול לצאת מזה. אבל התורה מגלה לנו סוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, שטרי קודם. מה זאת אומרת השטר שלי קודם? אמרנו, הפשט, הקדוש ברוך הוא אומר, אין יהודי שיהיה עבד נצחי. למה? כי קודם כל, לפני שהם נמכרו להיות עבדים למישהו, קודם כל הם העבדים שלי. לא ביטלתי את העבדות הזאת. תקופה מסוימת, כמה שנים, הרשיתי לו ללכת להיות עבד. אבל השטר שלי זה שטר קודם. מה השורש הרוחני והפנימיות של הדבר, של מה שרש"י אומר פה, שטרי קודם? הקדוש ברוך הוא, למעשה התורה פה מגלה סוד נורא מאוד, שכמעט כל הגאולה תלויה בזה. בוא נתבונן איך אדם נמכר להיות, למה נפש האדם כל כך מתחברת עם דברים מסוימים. אם זה סמים, אם זה אינטרנט, אם זה תאוות אכילה, וכן הלאה. הרשימה בדור שלנו, ברוך השם, ארוכה. אפשר לטייל בגן הזה של ההתמכרויות. מדוע בכלל הנפש מגיעה למצב שהיא מכורה? מה השורש הפנימי העמוק של כל מציאות ההתמכרות? השורש העמוק של הדבר הזה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם צורך יסודי מאוד, פנימי מאוד, עמוק מאוד, שכולם נמצאים במקום הזה. האדם חייב תענוג, אדם חייב חוויה, אדם חייב ריגוש, אדם חייב להרגיש את החיים זורמים אליו, וזה בתוך הלב של האדם. כל אדם חייב את זה. כל נברא, כל הבריאה כולה נבראה על הדבר הזה. זה מה שאנחנו אומרים בשבת, ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו? לכלות זה לשון לחשוף, לרצות. ויחולו השמיים והארץ, כל השמיים והארץ וכל הנבראים כוספים, קלים וכוספים. למה? בעצם לחזור אל הקדוש ברוך הוא, לחזור לתענוג של הקדוש ברוך הוא. זה העומק הפירוש של ויחולו השמיים והארץ. אבל בלב האדם יש צורך עמוק מאוד. ככה נבראנו. אנחנו נבראנו עם הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה שלנו, ילביש אותה בתוך גוף, בתוך נפש בהמית, בתוך התחברות והתקשרות עם העולם הזה. בוודאי שאדם בהתחלה לא מבין כלום, לא יודע כלום. התחלנו לטייל, התחלנו ללכת, היינו בני 5, לקחו אותנו לגינה. אחר כך היינו בני 7, לקחו אותנו לקולנוע. אחר כך, ואדם התחיל לטייל פה בכדור הארץ. בטיול הזה בכדור הארץ, מה הפנימיות, בעצם מה האדם מחפש בפנימיות שלו? את החוויה, את הריגוש, את התענוג, את העונג הזה. כל אדם, כל אחד מחפש בעצם איפה אני עובר את חוויה, את המקבל את הצורך הפנימי שלי. שאדם רוצה להיות עשיר גדול, כי הוא מאמין שדרך הכסף הוא יקבל את החוויות שלו, את התענוגים שלו. או אדם רוצה להיות מפורסם וכן ככה. כל מעשי העולם מסביב, סביב הנקודה הזאת. ואז האדם מגיע למצב שהוא מקבל תענוג ממקור מסוים. ובגלל שהוא כל כך צריך את התענוג, הוא מתחבר עם סיבה במקור התענוג עד מציאות כזאת שהוא כבר לא יכול להיפרד. מדוע? כי ברגע שהוא ייפרד, הוא לא ירגיש את החוויה הזאת. זה יכול להוציא את האדם מדעתו, הוא יכול להשתגע מהדבר הזה. בגלל הצורך העמוק שלנו בזה. בעצם, מצד העולם הזה ומצד טבע העולם הזה, ברגע שאדם יתמכר למשהו, אין לו אפשרות כבר להתנתק מהדבר הזה יותר. אלא התורה מגלה לנו סוד גדול, שזה הסוד של הגאולה. מה זה הסוד? שטרי קודם. מה הכוונה? מה העומק? מה סוד הדבר שרשי אומר פה, השטר שלי קודם, עם עבדים שלי? התורה מגלה לנו פה סוד מאוד גדול. הרי שאדם בא לעולם הזה, לפני זה, מאיפה באנו? היינו באיזשהו מקום, הנשמה הייתה באיזשהו מקום. יש היכלות, גן עדן תחתון, יש מקומות שכתוב בספרי המקובלים. כל נשמה, איפה היא הייתה? כשהנשמה הייתה במקום הזה, שהייתה למעלה, לפני שהיא באה לעולם הזה, היא חוותה תענוג גדול מאוד. מה התענוג שהנשמה חוותה לפני שהיא באה לעולם הזה? את התענוג של הקשר והדבקות של הנשמה בקדוש ברוך הוא. התענוג הזה, כמה הוא יותר גדול מהתענוגים שיש בעולם הזה? אז מישהו אמר לי פי אלף. אז מישהו אחר אמר, לא, מה פתאום פי אלף? זה פי מיליון, פי מיליארד. אמרתי לו, גם זה לא נכון וגם זה לא נכון. זה פי אין סוף. אין להשוות בכלל, אין לנו השגה ויכולת להשיג, להבין מה זה התענוג של הנשמה בדבקות בקדוש ברוך הוא. זה כל תענוגי העולם הזה. אם ניקח את כל התענוגים, מבריאת העולם ועד הגאולה, נכנס אותם לחמש דקות, זה לא אחד חלקי מיליארדים שבא למיליארדים של ניצוץ אחד, של שנייה אחת של תענוג רוחני. למה? זה בכלל לא מאותו ערך, זה בכלל עולם אחר לגמרי. לכן אנחנו גם אין לנו השגה בדבר הזה. אבל הנשמה שלנו חוותה את הדבר הזה. וכל דבר שהנשמה חובה, היא לא שוכחת את זה. זה נמצא בתוכנו, זה נמצא בתוכנו. בשעה שהאדם ירד לתוך העבדות של העולם הזה, ירד לתוך החשיכה של העולם הזה, מה הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את הנשמה, רוצה להתחיל לגאול אותה, מה הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מזכיר ניצוץ אחד מהשטר שלו. שאנחנו עבדים שלו לפני שנמכרנו לעבדים פה בעולם הזה. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. הוא מזכיר ניצוץ אחד. והאדם מתוך שיא החשיכה, מתוך שיא ההסתרה, בצורה הכי לא מובנת, הכי לא הגיונית בעולם, כל השכל של העולם אומר, מה פתאום, מה אתה רץ מהמקום הזה? למה אתה בורח מהמקום הזה? אבל הנשמה קיבלה ניצוץ מהשטר הקודם, מהשטר של הקדוש ברוך הוא. ואז הנשמה בורחת. היא בורחת, בורחת אל הקדוש ברוך הוא. אתמול סיפר לי מישהו, סיפרנו לפני כמה שבועות, אני מבין שזה היה פה, אם אני לא טועה, על יהודי שהיה בראש השנה במסיבת טבע, אחת הגדולות באירופה, באמצע המסיבה התחיל זה. התחיל פתאום, באמצע המסיבה התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ואז הוא ניסה, אמר, טוב, אפשר לרקוד ולחשוב לקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? יש 30,000 איש, זה לא מפריע, אני אתבודד במסיבה. אבל אחרי כמה זמן הוא ראה שלא יכול, הלך למכונית שלו, אמר, טוב, אני אחשוב לקדוש ברוך הוא, אני אחזור, אני אגמור, אני אחזור למסיבה. טוב, נשאר שם במכונית, איך שלא יהיה, זה הגיעו אליו שתי חברים שלו, בחור ובחורה, זוג ידידים שלו, והצטרפה אליהם עוד בחורה גויה, זה היה כבר בבוקר של המסיבה. בבוקר הבחורה, הם ישבו ודיברו, אמר, טוב, אני חוזר אל הבית שלי, זה היה לו בית באמסטרדם, חוזר לאמסטרדם. זה היה בראש השנה האחרון, מסיבה בגרמניה. אז הבחורה הגויה אומרת לו, אני רוצה לתת לך מתנה, נתנה לו ספר ליקוטי מוהר"ן. אז איך, הוא אומרת, מישהו נתן לי את זה ונתנה לו. הוא אומר, אני קיבלתי ספר בעברית מבחורה גויה במסיבת טבע בגרמניה. אומר, וחזרתי לאמסטרדם כדי לנוח לקראת המסיבה היותר גדולה שתהיה בספרד ביום הכיפורים. זה תוכניות, זה היה תוכניות. הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל נשארתי בבית חב"ד ביום כיפור, סוכות, גם נשארתי בבית חב"ד, אחרי סוכות הגיע לארץ ונכנס לישיבה. זה, איך זה יכול להיות? הוא הרבה פעמים אומר לי, מה קרה שם במסיבה הזאת? זה שטרי קודם, שטרי קודם. אבל אתמול הוא סיפר לי דבר מעניין. הוא אומר, שאתמול בבוקר הוא היה בחוף הים, אז פגש אותו איזה, פתאום הוא נכנס לשיחה עם מישהו. אז אותו מישהו מספר לו, אמר לו, תראי, איך חזרת בתשובה? אז הוא סיפר לו את הסיפור הזה. אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא סיפר שאנחנו סיפרנו את זה בשיעור, והוא לא האמין לי שהסיפור הזה אמיתי. אבל אז הוא הפגיש אותו עם הבחור הזה אתמול בחוף הים, שהוא יספר לו שהסיפור הזה אמיתי. אז זה באמת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה שטרי קודם. השטרי קודם זה על לגלות לאדם, להעיר לאדם, ניצוץ אחד מהתענוג הזה, ועד אז האדם, באמצע מסיבת טבע בגרמניה, 30-40 אלף איש, בורח אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע אפילו איך. למה? כי בפנימיות של הדבר, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנשמה את התענוג של הנשמה איתו. ברגע שאדם נזכר בתענוג של הנשמה שהיה לפני זה, הוא רץ. הוא רץ לקדוש ברוך הוא. אז זה הסוד ששטרי קודם. כתוב פה, ומי שנמכר לעבד. נמכר לעבד. אז יש עבד ליהודי, יש עבד לגוי. מה ההבדל בין עבד ליהודי לעבד לגוי? לא בפשט, בפנימיות של הדבר, שיש עבדות כזאת שאדם יורד ממש להיות עבד לעבודה זרה. עבודה זרה זה כל התאוות הכי קשות של העולם הזה. זה נקרא עבד לגוי. כתוב, התורה מבטיחה, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו. אחד מאחיו יגלנו. מי זה אחד מאחיו? זה מה שאנחנו קוראים, כל בני ישראל, ערבים זה לזה. שהצדיק זה יקרא אחד מאחיו, הוא חייב לפעול בשביל הגאולה שלו. מי? או דודו או בן דודו. מי זה דודו או בן דודו? דודו כתוב בתורה ד' ד' ו' או בן דודו אותו דבר. מי זה? דוד או בן דוד. כוונה שהמשיח הוא זה שיפעל בשבילו את הגאולה. או אחד ממשפחת, או אחד ממשפחת משיח בן דוד. מה הפעולה שהצדיק פועל? וזה עכשיו נחזור להתחלה של הדבר. הפעולה שהצדיק פועל בזה, זה הסוד של הדלת אמות שמשה רצה ללכת והקדוש ברוך הוא אמר לו ויתבר בי השם למענכם. לגלות את הסוד, להמשיך, אמרנו שהצדיק עולה בארץ הוא פועל איחוד, הוא מוריד שפע. איזה שפע רבנו פעל בדלת אמות האלה? להזכיר לנשמות שיבואו בדורות שלנו, שיפלו לעבדות הכי הכי קשה ולהסתרה הכי קשה, כי הוא פעל בזה שהקדוש ברוך הוא בארבע קצוות השמיים, צפון, הים, הנגבה ותימנה, בכל הקצוות, מה הכוונה? מהודו עד ברזיל, מניו יורק, כולל מנהטן, עד לוס אנג'לס והכל, להזכיר לכל נשמה יהודית את הנקודה הזאת שנקרא שטרי קודם. שלא יהיה מקום בכל ארבע רוחות הארץ, שלא ירד האור הזה ויזכיר לבן אדם יהודי, תזכור שאתה יהודי, אתה חלק אלוקא ממעל, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתם בני מלאכים. אז הפעולה הראשונה שעשה הצדיק בדבר הזה, זה להוריד את האור הזה לעולם שנקרא שטרי קודם. וכשרבנו ראה שבדלת אמות הוא פעל, אז הוא אמר את הדיבור, אין שום יאוש בעולם כלל. למה הוא אמר אין שום יאוש בעולם כלל? הוא ראה שכל נשמה יהודית, בכל מקום שהיא תהיה, הקדוש ברוך הוא יזכיר לה שטרי קודם. והוא פעל בעצמו את הפעולה הזאת. משה רבנו רצה להתחיל לפעול את זה, הוא פעל את זה חלקית, בסוד הראייה, ורבנו בסוד ההליכה בארץ הוריד את זה עד לכל נשמה ונשמה. לכן, כשרבנו השיג את זה, הוא אמר, אין שום יאוש בעולם כלל, אני יודע שכולם יחזרו בתשובה. סיפרתי לפני כמה זמן, זה היה לפני 7 שנים, באומן, פגשתי יהודי באומן, זה היה, בפעם ראשונה שפגשתי אותו, זה היה יצור בלתי מוגדר ובלתי מזוהה. אני לא ידעתי אם זה יהודי, גוי, אוקראיני או אינדיאני. למה? הכל היה בו. כל האפשרויות היו בו. יום אחד תפס אותי באומן, הגעתי למסור שיעור באיזשהו מקום, התחיל לסובב אותי, לרקוד אותי, אני נבהלתי, חשבתי שמישהו תקף אותי. והוא חיבק אותי בכל הכוח, כמעט התפרקתי, והתחיל לסובב אותי. אז הוא קיבל לריקוד. אני אמרתי, אחרי 3 דקות הוא עזב אותי, אמרתי, מזמור לתודה, שניצלתי. ניצלתי. אז אחר כך, הייתי צריך למסור שם שיחה. אז באתי למסור את השיחה, ניבלתי, ראיתי שהוא יושב לידי. ישב לי ככה, מצד ימין שלי ישב, אמרתי, הוא יכול מחפר אבון. למה? זה, תבינו, לא, אני לא מגזים. היה עם שיער עומד, כמה צבעים, כמה גוונים, עגילים, שרשראות, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. אז רגע אמרתי, תגיד, איך אתה סוחב עליך דברים כאלה? זה היה עגילים כאלה של, זה, איך האוזן שלו לא נפלה, לא הבנתי מהדבר הזה. אז ישב לידי. אמרתי, טוב, שיחה בטח לא תהיה פה, ולפחות שלא יתקיף אותי, אני מקווה שלא זה, שהוא לא מסוכן. לשמחתי ולהפתעתי, הוא אפילו הקשיב, השתתף בשיחה. אז הבנתי, באמת, זה יהודי, מהשיחה הזאת, וברוך השם עד היום אנחנו חברים הכי טובים בעולם. הוא גר בחוץ לארץ. אז יום אחד, אמרתי לו, אתה יודע, אתה חידשת לי חידוש גדול מאוד ברבי נחמן מברסלב. אמר לי, מה חידשתי לך? אמרתי לו, עד עכשיו לא הבנתי לגמרי מה זה אין שום מיוש בעולם כלל. עכשיו אני מבין את זה. אמר לי, למה? אמר, אם רבי נחמן עוסק ועוזר ליהודי כמוך, אני יודע שהוא כבר יכול לעזור לכל העם ישראל. זהו, עכשיו אין יהודי בעולם שלא יכול לעזור בתשובה. אם אתה חוזר בתשובה, אין מצב שיש איזה יהודי שלא יכול לעזור בתשובה. למה? הוא, הבן אדם שאמרתי לו, אנחנו חברים טובים, אמרתי לו, תשמע, אתה אחד המשוגעים הכי גדולים שאני הכרתי, ששמעתי, לא הכרתי, בכדור הארץ. לא היה שיגעון אחד בכל כדור הארץ שהוא לא היה בלב השיגעון הזה. שזה כולל הכל בכל מכל, מכל הבחינות. וזה שמה באותו ראש השנה, ממש ירד הנקודה הזאת שטרי קודם. הוא חזר, כולם יודעים, כולם מכירים אותו איפה שהוא גר, כולם יודעים שזה המשוגע הכי גדול. זה לא לשנה רע להגיד עליו את זה. הוא חזר לשם, אז התחלנו להיות בקשר טלפוני. אז אמר לי, אתה חושב שזה, אתה חושב שזה היה בסוכות, אחרי ראש השנה. אמר לי, אתה חושב ששבעת הרועים בסוכה שלכם, בארץ ישראל? אמרתי לו, אז איפה הם? אמר, כולם בסוכה שלי. לא יצא מהסוכה, קיבל אורות, היה החסיד ברסלב הכי גדול בעולם, הכי צדיק וקדוש בעולם. אז זה הסוד של הדלת אמות. כשהבנו הלך, הוא פעל כזאת פעולה לעורר את כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. זה בחינה אחת, זה ההבנה אחת בנקודה של הדלת אמות שמשה רבנו רצה ללכת ורבנו הלך את זה. עוד נקודה אחת, נתחיל קצת לדבר עליה, זו נקודה קצת עמוקה, הנקודה הזאת. יש בסדר הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, את כל העולם, ומנהיג אותנו, יש שתי הנהגות שהם שתיהם אמת, אבל קשה לנו מאוד לראות איך הן מסתדרות אחת עם השנייה. ובזוהר הקדוש, למעשה זה התורה, רק הזוהר מסביר את זה, התורה קוראת לשתי ההנהגות האלה יש ועין. מסביר הזוהר הקדוש, בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, הם שאלו את השאלה, זה מובא בסוף פרשת בשלח, והיא בשלח פרו את העם, כתוב שם שעם ישראל פנה, בשאלה, היש השם בקרבנו עם עין. מה כתוב אחרי זה? ויבוא המלאק. המלאק בא בגלל שהם שאלו את השאלה, היש השם בקרבנו עם עין. שואל הזוהר הקדוש על זה, הוא אומר הזוהר הקדוש, וכי שותים הם היו, אם אתם שואלים אם השם איתכם או לא איתכם, אתם ראיתם עכשיו, הלכה למעשה, 10 מכות, כולל מכת בחורות, ראיתם קריאת ים סוף, ראיתם כאלה דברים נוראים, אתם שואלים אם השם איתכם או לא איתכם? אתם רואים את זה עין בעין. אומר הזוהר הקדוש, לא זו הייתה השאלה שלהם. הם לא היו, הם היו דור דעה זה נקרא, דור של אנשים חכמים. הם שאלו באיזה הנהגה נכונה אנחנו צריכים להתנהג עם הקדוש ברוך הוא. האם בהנהגה של יש או בהנהגה של עין. ועל זה הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא, על השאלה הזאת. וצריך קצת להבין מה הייתה הטענה. אבל מה זה נקרא הנהגה של יש ומה זה נקרא הנהגה של עין? שהבירור, ככל שנברר יותר את סוד ההנהגה של היש והעין, בעצם הגאולה תלויה בדבר הזה. מהי הנהגת היש ומהי הנהגת העין? אם אנחנו נתבונן בעצמנו, כל אחד יתבונן בחיים שלו, נראה שבמשך החיים שלנו, בכלליות אנחנו חווים שני מצבים. לפעמים מצב א', לפעמים מצב ב'. לפעמים אנחנו עוברים איזשהו ניסיון, התמודדות, מציאות מסוימת, שאנחנו מרגישים, ובצורה גם נכונה, באמת, שבעצם הדבר תלוי בנו. קום ותעשה. יש לך איזה בעיה, לך תתמודד עם הבעיה. אל תהיה עצלן, אל תיכנס למיטה עכשיו תלך לישון. יש פה בעיה, קום ותפתור את הבעיה. זה נקרא שהמציאות דורשת מאיתנו התעוררות של עשייה. ואז בעצם הבעיה או המציאות היא בעצם מפנים את הכיוון של האחריות על האדם עצמו. ואומרים לו, לך תפתור את הבעיה. זה מצבים שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בחיים שלנו. אבל יש גם מצבים אחרים לגמרי בחיים שלנו. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שלמעשה, לפי האמת, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו יכולים לבעוט, אנחנו יכולים להשתולל. על כל פנים, בהתחלה, שאדם עוד לא מכיר את זה, אז זה בדרך כלל מה שהוא עושה. הוא בועט. אחד הצדיקים אמר לי. הוא בועט, הוא עושה השתדלויות. ואם הוא יתבונן קצת, הוא יראה אחרי כמה זמן שכל ההשתדלויות, לא רק שלא העלו שום דבר, עוד אפילו לקחו אותו קצת אחורנית. כמו שאומרים, היה יותר טוב שהיה שותק מאשר מדבר. יותר טוב שתשב על הכיסא בשקט מאשר תעשה. דורשים במצבים האלה מהאדם, שימו לב, מצב הפוך לגמרי מהמצב הראשון. במצב הראשון, המציאות אומרת לאדם, קום ועשה ואתה אחראי. וזה כך באמת. אבל במצב השני זה, אומרים לאדם, תדע לך, אתה לא אחראי על הדבר הזה. יש פה מישהו אחר אחראי על הדבר הזה. אז אם אני לא אחראי, מה רוצים ממני? אז מה אני אעשה? קבל את זה באהבה. תבין שאתה לא בא לבית על כל דבר ודבר, ויש מצבים בחיים שאדם צריך להיכנע, לקבל את המציאות הזאת בהכנעה ובהסכמה פנימית, שכך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. מה אחד הדברים הקשים ביותר שלנו לברר את זה? מתי אנחנו צריכים להתנהג בבחינה של קבלת האחריות והעשייה? מתי אנחנו צריכים להתבטל? בלשון הזוהר הקדוש, כשיש לנו הנהגה שזה תלוי בנו, הזוהר קורא לזה הנהגת היש. למה קורא לזה הנהגת היש? כי אתה יש פה. אתה יש לך ישות פה, יש לך פה משהו לעשות. אבל במצב השני, אתה עין. מה הכוונה אתה עין? לא שאתה לא קיים, אתה קיים. אבל מבחינת האחריות שלך, היכולת שלך לפעול פה, אין פה כלום. זה בחינת עין. זאת אומרת שאנחנו בעצם בחיים שלנו, לפעמים נמצאים בהנהגה שנקראת יש, ואז אנחנו צריכים לפעול וחייבים לפעול. לפעמים אנחנו נמצאים בהנהגה שנקראת עין, ואז אנחנו צריכים להתבטל. כתוב בספרים הקדושים, זה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, אחד הדברים הקשים ביותר שלנו בחיים לברר זה מתי אנחנו צריכים למסור את הנפש ולעשות, מתי אנחנו צריכים לקבל את ההנהגה בהסכמה, ולקבל את זה באהבה, לקבל את זה באהבה ובהסכמה. ובאמת יש לאדם עבודה גם בבחינת יש, ויש לאדם עבודה גם בבחינת עין. מה העבודה בבחינת יש? העבודה שבבחינת יש זה שכפשוטו אל תהיה עצלן. קום על הרגליים, לך תעשה, תפעל את מה שצריך. אם למשל, דוגמה, אדם יש לו איזה עסק מסוים, ועכשיו ההנהגה בעסק יש, קום על הרגליים ותעשה את הדברים הכי טובים בשביל להפעיל את העסק. אותו דבר זה יכול להיות במשפחה, אותו דבר זה יכול להיות אדם עם עצמו, בכל מיני מצבים בחיים שלו. אדם, קום ותעשה, אל תהיה עצלן, אל תשכב על המיטה נרפה. זה סוד רפידים, שרפו ידיהם, אין כוח לאדם לעשות. לא, תהיה בבחינת יש. אבל באמת יש מצבים באותו עניין. זה יכול להיות בעסק, זה יכול להיות בבית, במשפחה, זה יכול להיות אדם עם עצמו. שבמצבים האלה באמת האדם צריך להבין. זה ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי. לא יעזור לי שום דבר. אני יכול להשתולל, אלף השתוללויות. יש פה קירות. אני יכול ללמוד טיפוס שרים על הקירות האלה, לטפס, לעשות כזה סלפלינג על הקירות של הבית. לא יעזור שום דבר מה שאני אעשה. זה המציאות, שום דבר. זה העין, זה הנהגת העין. כמה קשה לנו לברר מתי אנחנו צריכים להיות בבחינת יש, מתי אנחנו צריכים להיות בבחינת עין. זה סוד גדול מאוד, שמאוד קשה לברר את האיזון הנכון בין הדברים. ואיך אדם ידע, איך אדם יכול לדעת? אומר רבנו דבר מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. אדם לא יכול לדעת, אלא יש דבר אחר. בשעה שאדם משתדל ללכת בדרך שנקרא להיכנע ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכלליות, הוא לא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. במה שעובר עליו, באמת, לכל אדם, לכל אחד מאיתנו, יש מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא תמיד, לפעמים, מדי פעם. יש בתוכנו מורד קטן, נמרות קטן, מורד, שהוא מדי פעם בפעם מתעורר ובאמת כועס על הקדוש ברוך הוא. מישהו מאיתנו מצא את עצמו כועס על הקדוש ברוך הוא? יש כאלה שכן, הרוב לא. אבל אומר הרב דסטר במכתב אליהו, אם אתה כועס על אשתך, על הילדים שלך, על ההורים שלך, על השכן שלך, על הבעל הבית שלך, בפנימיות, תדע לך, זה כעס על הקדוש ברוך הוא. אתה כועס על הקדוש ברוך הוא בפנימיות שלך. הכעס הזה, זה בחינה של מרד. אבל יש בחינה שאף על פי שעובר עכשיו איזה מצב לא נעים על האדם, עובר מצב לא נוח ולא טוב על האדם, האדם אומר, אני מקבל את הדבר הזה, לא כל כך נוח לי במצב הזה. מה זה לא נוח? דוגמה ללא נוח? כל חודש חסר $1,000. לא עכשיו בשביל לטוס לחוץ לארץ כל שבועיים, פשוט בפרנסה של המשפחה. חסר כל חודש $1,000. לצערנו מאוד מצוי במציאות שלנו. צריך להתמודד עם זה. אבל בד בבד גם, האדם צריך לקבל ולהבין, השם, ככה אתה רוצה שזה יהיה? אני אקבל את זה באהבה ובשמחה. למה? כי אתה יודע קצת יותר טוב ממני. שאדם תמיד ידע, הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, כנראה שאם אני צריך לעבור את החוסר אונים הזה, את הצמצום הזה, את ההסתרה הזאת, ואני לא יכול להתמודד עם זה, כי אני רואה, ניסיתי, השתדלתי, ריפסתי דרכים, אין לי דרך לפתור את זה. בכל מקום שאדם אין לו מה לעשות, הוא צריך לדעת, הוא צריך ללכת לבחינת העבודה של העין. מה זה העבודה של העין? העבודה של היד זה להיות חרוץ, לקום על הרגליים ולעשות. העבודה של העין זה לקבל את ההנהגה, את המציאות שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי באהבה ובשמחה. ולמה לקבל את זה באהבה ובשמחה? כי אם השם עושה כזה מציאות, אני לא יודע למה, אני לא מבין את זה, אין לי השגה בזה, ודאי שזה הדבר הכי טוב שיש בעולם. אומר, רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול. מה הדבר הכי קשה לברר בעולם? זה את ההנהגה של היש והעין. מתי ללכת עם היש? מתי ללכת עם העין? מאוד קשה. ככל שאדם יותר נכנע, מה זה נכנע? נכנע הכוונה, מקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, משמיים יגלו לך וידנו לך את הדעת מתי ללכת עם מבחינת יש ובבחינת עין. לפי קבלת, לפי ההכנעה שיש בלב האדם, והאדם מתקן את המרידה שיש בו נגד הקדוש ברוך הוא, לפי זה האדם מקבל את הדעת מתי ללכת מבחינת יש ובבחינת עין. אומר הרמח"ל, ויש דור שיהיה הכי קשה לברר את הבחינה הזאת, וזה הדור האחרון. למה בדור האחרון יותר מכל הדורות קשה לברר את הדבר הזה? מדוע? מה הסיבה? המגלה הרמח"ל סוד מאוד גדול בדבר הזה. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה, יש שינוי בהנהגה. אם עד עכשיו, עד הדור האחרון, נניח שההנהגה הייתה 50% יש, 50% אין. ובאמת זה לא היה ככה. היה יותר הנהגה שהיו תובעים מהאדם יש, תפעל, תעשה, והיו אחוזים מסוימים שהיו אומרים לאדם, פה אתה לא עושה, פה אתה צריך להיכנע. אומר הרמח"ל, ככל שמתקרב זמן הגאולה, משתנית ההנהגה. מה השינוי בהנהגה? ההנהגה של העין הולכת ומתחזקת ומתעצמת, ההנהגה של היש הולכת ונחלשת. לא נעלמת לגמרי, אבל נחלשת ההנהגה של היש. מה זאת אומרת נחלשת ההנהגה של היש? זאת אומרת שבמציאות שלנו, אנחנו לאט לאט נבוא יותר למצב שבו אנחנו נרגיש שאנחנו חסרי אונים. לא יכולים לעשות, לא יכולים לפעול. אם בעבר, אדם, אם נלך 50 שנה אחורנית, אז יביאו אדם, אם היו מצניחים בן אדם מלפני 50 שנה עכשיו לדור שלנו, היה מתבלבל לגמרי. למה? לפני 50 שנה, מה זאת אומרת? בן אדם היה יודע, הכל זה תלוי בי, תלוי בעשייה שלי. מה זאת אומרת? בחסר אונים. לפני הרבה שנים עבדתי עם איזה יהודי מאוד מבוגר, אז היהודי הזה, זה היה ממש מהדור הקודם, הדור הקודם. הוא היה בעל הבית. הוא היה אדם שומר תורה ומצוות, אבל היה כזה אדם מאוד פשוט. אז עבדתי איתו ביחד. אז מה היה הסדר יום שלו? הוא היה בן 75 אז. זה היה לפני 25 שנה. מה הסדר שלו, יום שלו? יהודי בן 75 מהדור הקודם. ב-4 בבוקר הוא במקווה, כל השנה, לא משנה קיץ חורף. עד התפילה הוא אמר לי, זה תלוי לפי קיץ חורף, כמה זמן יש לו מ-4 ורבע אחרי המקווה עד התפילה. בין שליש ספר תהילים לחצי ספר תהילים. 6 ורבע אחרי התפילה הוא בבית, ב-6:20 הוא אוכל 10 דקות עם אשתו ארוחת בוקר, ברבע לשבע הוא יוצא, מה שאני אומר לכם זה זמנים מדויקים, אני עבדתי איתו הרבה זמן, אז הכל מדויק. אני הייתי צריך להסיק אותו, אז הרבה היינו מדברים. רבע לשבע הוא באוטובוס, 7 ורבע הוא בעבודה, עד 2:15, אני הייתי צריך לתת לו את העבודה, לספק לו את העבודה, גם הייתי הבעל הבית שלו. אם אני הייתי 10 דקות משאיר אותו בלי עבודה, אתם יודעים מה הוא עושה לי? הוא היה צועק עליי, אתה גורם לי להיות גזל. אמרתי לו, מה גזלת? לא גזלת שום דבר, גזל, גזלתי לך את הזמן, אתה משלל לי של 10 דקות האלה. היו באים לדבר איתו בעבודה, היה יהודי מעניין, היה רוצה לדבר איתו, היה באים לדבר איתו. הוא אמר, אסור לי, אם אני אדבר איתכם, אני גוזל את הבעל הבית שלי. 2:15 הוא בבית, אני לא סתם אומר, זה היה ככה ממש מדויק. 3:15 אחרי ארוחת צהריים עם אשתו בבית כנסת, עד 8:00, 8:00 בא, אוכל אחרי לימוד, זה בן יהודי בן 75, אין סטייה בזה, אין סטייה אפילו לא כחוט השערה. יום אחד הוא בא כולו מצונן לעבודה, שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר, אני אגיד לך משהו, לימדו אותי משמיים לקח. אמרתי לו, מה קרה? מה העבירות הגדולות שעשית שלימדו אותך לקח? אומר, היה חורף מאוד, זה היה יום חורפי מאוד קשה. אומר, היום, בגלל החורף הקשה, החלטתי שהבוקר אני לא אלך למקווה. תראה מה הקדוש ברוך הוא הראה לי. איך שלא הלכתי למקווה, קיבלתי את זה, הצטננתי. פחדתי שאני אצטנן, וגם הוא אמר לי, תעתי לך מקווה, תראה מה יהיה לך. זה היה מה שאמרתי לכם, בקביעות אין סטייה בדבר הזה. אז מדוע היום בדור שלנו, מי שיכול לשמור על סדר יום כזה, צריך לגלות לנו, נלך לתת לו פדיונות, הוא הצדיק של הדור. צריך לבקש שהוא יתפלל עלינו. היום הדור שלנו, זה, אם מישהו קם ב-7 בבוקר, זה נראה מהזה, בתמידות, ב-7 בבוקר, זה המתמידים הגדולים של הדור. זה. היום בן אדם קם בבוקר, ב-8:30, הוא שואל איפה הבית כנסת, איפה הכיוון לבית כנסת. יש לו תפילין, הוא בקושי יודע מה זה התפילין האלה בבוקר. רק בצהריים הוא התחיל להבין שהוא יליח תפילין בבוקר. זה... מדוע? מסביר הרמח"ל נקודה מאוד עמוקה בזה. החלישות הזאת זה בעצם בפנימיות בא מסוד ההנהגה. ההנהגה של היש הולכת ופוחתת, מתגברת ההנהגה של העין. מה זה ההנהגה של העין? לגלות לאדם שאדם ירגיש ויחווה בתוכו עד כמה הוא חסר אונים. אי אפשר להביא אותנו למצב שאנחנו חסרי אונים לגמרי, כי אחרת לא נתקיים. אבל באופן יחסי, לאט לאט לוקחים איתנו את הכוחות, לוקחים איתנו את היכולת לפעול דברים, לשנות דברים, יותר ויותר מביאים אותנו למצב שאנחנו חסרי אונים. וכשאדם חסר אונים, מה יקרה איתו? יש שתי אפשרויות. או שהוא ילך להיות עצוב ומדוכה, אבל אם הוא זכה להיות בראש השנה באומן, אז הבן אומר לו, המשמעת שתהיה עצוב, לך תצעק לשם, לך תגיד לקדוש ברוך הוא שיושיע אותך. באמת, המצב הזה של החוסר אונים גורם לנו להתעורר בעצם, אם נתבונן במה הוא גורם לנו, מה הוא גורם לנו? להרגיש יותר קשורים, יותר תלויים בקדוש ברוך הוא. וזה אומר הרמח"ל, וזה סוד ההכנה לגאולה. להרגיש יותר חיבור פנימי עם הקדוש ברוך הוא. וכדי להגיע למצב הזה, לכן מתגבר את ההנהגה של העין. מתגבר את ההנהגה של העין, ואז אנחנו יותר ויותר מרגישים את הדבר הזה, יותר ויותר מרגישים את ההנהגה של העין. לכן הדור שלנו או שמחורים לגמרי, או ש-50% מחורים, או שמבולבלים, או שאדם בקושי יודע איפה הוא נמצא ואיפה הוא חי. כל זה למה? זה לא בגלל שבאמת הבעיה בנו, זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ואנחנו צריכים לדעת מה לעשות עם ההנהגה הזאת. מה היסוד הראשון? לך דבר עם השם, לך תצעק לשם. לכן כתוב בספר שיחות הר"ן, רבנו אומר שלפני הגאולה יהיה בלבול כזה בעולם, שמי שיהיה לו התבודדות יהיה לו יישוב הדעת, אבל מי שלא יהיה לו התבודדות לא יהיה לו יישוב הדעת. למה זה תלוי בהתבודדות? ומה זה הבלבול הזה שרבנו אומר שירד לעולם? הבלבול זה השינוי בהנהגה מהיש לעין. זה הסוד. עכשיו זה גורם לבני אדם להתבלבל. זה באמת כל העולם עכשיו נכנס, עכשיו קצת נדבר בפוליטיקה. עכשיו כל מה שקורה בכל כדור הארץ, כל אצל העמים ובדברים, הכל זה בא, כתוב, הגמרא אומרת, איהו לא חזילה מזלי חזילה. גם אם האדם לא רואה את זה ועדיין לא מבין את זה לגמרי בדעתו, הנשמה שלו מרגישה את זה. כל העולם מרגיש שיש שינוי בהנהגה. לכן יש תהליכים מאוד מאוד חזקים, מאוד עוצמתיים היום בעולם. ובאמת זה בא מפחד פנימי מאוד מאוד גדול. מה הפחד? שהנשמות מרגישות שהקדוש ברוך הוא, שיש פה משהו שלוקח מהם את השליטה על הדבר. ככל שהעין מתגבר, היש נחלש. ושהיש נחלש, זה בעצם אומר, אתה לא שולט על המצב, יש פה משהו אחר ששולט. ותראים לדעת, כל מה שקורה היום בפנימיות, הסיבה הפנימית שמניעה את כל העולם, זה התהליך הזה מהיש לעין. לכן, עוד מעט אנחנו נראה את האנשים משתגעים. כי אם יודעים את האמת ויודעים מה לעשות, אדרבה, דבר נפלא. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני הרבה זמן חיכיתי שאני תלוי בך לגמרי. לזה חיכיתי, לזה אני מתגעגע. והרבה זמן רציתי להיות תלוי בך לגמרי. אם אדם יודע את זה, זה הגן עדן יורד לו. אבל אם אדם לא יודע את זה, הגיהנום יורד לו. בהלה גדולה מאוד יורדת לתוכו, כי הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר, מה אני אעשה? אני מאבד את השליטה. תדעו לכם, היום, ראשי ממשלות, נשיאים, בעלי כוחות וההשפעות הכי גדולים בעולם, מבועלים בתוכם. למה הם מבועלים? הם מרגישים, הם עדיין לא רואים את זה בצורה גלויה, אבל הם מרגישים בתוכם שמשהו בעצם נלקח מהם. השליטה, ההשפעה, נלקח מהם. ברגע שההשפעה, הכוח של האדם לשלוט נלקח ממנו, האדם נכנס לבהלה. אדם נבהל מזה בצורה מאוד מאוד חריפה מהדבר הזה. אבל זה הסוד. זה הסוד עכשיו של ההנהגה, זה כל מה שקורה בעולם עכשיו, זה ההנהגה של העין יורדת לעולם. ורבנו גילה בדל אדמות את הסוד של השיתוף הנכון בין ההנהגה של היש ועין. והוא מגלה לנו את זה, הוא מוריד לנו את הדבר הזה, שנדע איך לעבור את כל התהליכים האלה בשלום. אתם רואים היום שאנשים נהיים קיצוניים, הם נצמדים מאוד. אם למשל, אם זה בממון, אם זה בשליטה, אם זה בגאווה, אם זה בכבוד. אנשים נצמדים במסירות נפש מאוד גדולה. למה? מדוע הקיצוניות הזאת? הקיצוניות הזאת היא בגלל פחד פנימי. הם מפחדים מאוד ששומטים מתחת הרגליים שלהם את הקרקע, והם מרגישים ביטחון בממון. למשל, דוגמה, הוא מרגיש ביטחון בממון. אז הוא יהיה עכשיו כל כולו במסירות נפש כמה שיותר שיהיה לי ממון. למה? מה אתה צריך? יש לך כבר 500 מיליון. מה אכפת לך אם יהיה לך יותר מזה? אלא בעומק הדבר הזה, זה הרצון ליצור מציאות יציבה. שלא יילקח ממני השליטה, אבל זה לא יעזור שום דבר, כי זה ההנהגה שיורדת מלמעלה. זה ההנהגה שיורדת שלוקחת מתוך הנשמות, לוקחת את השליטה, לוקחת את היש. עד שיבוא רגע אחד, כמו שכתוב, וגאולה תהיה לו, דודו, בן דודו, בן דוד יבוא, ויגלנו במהרה בימינו.